חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. הערב במהדורה המרכזית, משרד הבריאות אישר קמפיין התו הירוק יוצא לדרך עם מדריך מפורט איך להוציא תו ירוק גם למתחסנים וגם למחלימים. עוד מעט נביא פרטים איך עושים את הדבר הזה, צעד שהחל ברעיון של חבר הכנסת הרב יעקב אשר לפני כמה חודשים, מבשיל סוף סוף היום מכדי ביצוע. הרמזור המעודכן, יישובים רבים יחזרו ללימודים באופן מלא ביום ראשון. מדובר בין היתר על היישובים, ביניהם גם יישובים חרדים כמו בני ברק ושכונות רבות בירושלים. נביא את הרשימה המלאה בהמשך המהדורה. ובדרך לעסקה, הותר לפרסום כי צהל החזיר היום שני רועי צאן לסוריה במסגרת העסקה להשבת הישראלית שחצתה את הגבול ונתפסה על ידי הסורים. וגם על כמה עניינים פוליטיים, האימות בין גדעון סער לנפתלי בנט שיורד היום שלב בבקשה של, בפנייה של יושב ראש תקווה חדשה ליושב ראש ימינה להרגיע את הלהבות. וגם על הסיפור המרגש, אח ערבי בבית החולים שאמר שמע ישראל בדקות האחרונות עם פטירתו של הרב שלמה אהרון גלסטר זיכרונו לברכה, הוא פשוט היחיד שהיה שם לידו. המהדורה המרכזית בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו נפתח את תחילה עם עדכונים על עסקת חילופי השבועים או האזרחים בין ישראל לסוריה. קובי פינקלר על הקו, שלום קובי.
כן, שלום אבי. כן, הולכת ומתרקמת לעסקה הזאת שבה, כפי שאנחנו מבינים, הצליחו סוף סוף להתגבר על כל הבעיות האחרונות. אותה ערבייה תושבת מג'ל שמס ואותו ערבים תושב רג'ר שמואשמים בארגון בריגול לטובת החיזבאללה, תמורת אזרחית ישראלית שחצה את הגבול. לפי הפרטים שבידינו, בשעות האחרונות סוכם כי שני רועי צאן שחדרו מסוריה לכיוון שטח ישראל, לא אגיד לך שהם תמימים, לא סתם רועי צאן כמו אבותינו.
כמו שזה נשמע, כן.
נכון, והעסקה הזאת הולכת להסתיים בזמן הקרוב, לא לפרט יותר מכך.
אוקיי, אז בזמן הקרוב, עסקה שהולכת ומשלימה את עצמה, נביא כמובן עוד פרטים בהמשך, אם יהיה צורך. קובי פינקלר, תודה רבה לך.
תודה וערב טוב.
עכשיו אנחנו עם יושב ראש תקווה חדשה, גדעון סער, שלום ערב טוב אדוני.
ערב טוב ומבורך.
אתה יודע, אנחנו יודעים שאתה מצהיר ככה כבר עם הקמת המפלגה שלא תשב בממשלת בראשות נתניהו, בממשלה בראשות נתניהו, מעמיד את עצמך לראשות ממשלה. ודווקא השאלה הראשונה שלי אליך זה שאלה שרבים במגזר החרדי שואלים, איך אדם כמו גדעון סער לא אומר שהוא לא יושב עם אביגדור ליברמן עם כזה קמפיין בחירות כמו שהוא מציג?
אני חושב שישראל צריכה שינוי. אני חושב שגם במגזר החרדי מבינים היטב שנתניהו ניהל את המשבר הקורונה בצורה כושלת. אני חושב שכולם, גם במגזר החרדי, רואים ומזהים שנתניהו מעדיף אינטרסים אישיים על טובת המדינה. לכן מה שנדרש היום במדינת ישראל זאת החלפת ראש הממשלה, החלפת השלטון, גם שינוי בשיח בין השלטון.
אז זה לגיטימי, נדבר על זה עוד מעט באמת, על החלפת השלטון ונתניהו.
אני מבקש שלא תקטע אותי באמצע.
אוקיי.
שינוי בשיח, וגם שינוי בשיח בין מראיינים לבין מרואיינים, שינוי בשיח בין קבוצות שונות באוכלוסייה, הרגעה לאחד את עם ישראל, ולכן צריך לשנות את ראש הממשלה. נתניהו הוביל לארבע מערכות בחירות בשנתיים, מנה בדם קר העברת תקציב, אני מזכיר לך, למרות הערבויות שנתנו ראשי המפלגות החרדיות, בטח זכור לך, ולא ניתן יותר להמשיך לגרור את מדינת ישראל כמו סחבה אחרי האינטרסים האישיים של האדון נתניהו. נדרש שינוי כיוון ונדרש שינוי מהותי גם בניהול נושאי המדיניות, ולכן כמובן, הם יהיו שותפים בממשלה, זה דבר חשוב מאוד, אבל לא ניתן יותר להמשיך בחוסר היציבות הזה, שלא רק חוסר יציבות פוליטית, הוא גם חוסר, גורם לחוסר יציבות כלכלי, לא עבר תקציב וחברתי.
אוקיי, אז כדי באמת ככה להחזיר את השיח הראוי בין מראיינים למרואיינים, אני אחזור לנושא שדיברתי קודם בהמשך, אני רוצה לשאול אותך דווקא על ענייני הקורונה. אחרי תקופה כל כך קשה ובאמת גם כלכלית, ולא צריך פה לפרט שוב מה עברנו, יש גם חיסונים בסוף בקצה המנהרה שעשים יחסית סוף לכל הדבר הזה. זה לא משהו שצריך לתת את ציון השבח לממשלה על כל גורמיה, כולל ראש הממשלה, על הפעילות הזו?
אני בהחלט פרגנתי ויותר מפעם אחת, כולל לראש הממשלה, בסוגיית החיסונים. אבל זה לא סותר וגם לא מכסה על הכישלון המוחלט בניהול ענייני הקורונה בכל התחומים, כולל בנושא הכלכלי, בהגנה על הפרנסה, בחינוך שהיינו המקום הכי גרוע בעולם מבחינת הזמן שילדים ישבו בבית, כולל הנושא של פרצת הענק בנתב"ג שדרכה חדרו לארץ בזמן שאזרחי ישראל נאנקים תחת הגזרות, יבנו מחוץ לארץ בחסות הפרצה הזאת מוטציות שכתוצאה מזה יש לנו אלפי קורבנות. אז נושא החיסונים שאגב לא סיים, אין עוד טעם לצאת בריקודים ובמחולות, הנושא לא הסתיים, הקורונה עדיין פה, יש עדיין היקף גדול מאוד של תחלואה ושל מתים, ויש גם הרבה בעיות אחרות שנובעות מהמצב. לכן אני אומר עוד פעם, הציון שהממשלה מקבלת על ניהול משבר הקורונה הוא ציון נמוך מאוד, וגם את הנושא ששיבחנו, את נושא החיסונים, נרכשו בכספם של אזרחי ישראל חיסונים, זה דבר חשוב, זה דבר טוב. צריך גם לצאת מהגישה הזאת של כל דבר שנעשה במסגרת התפקיד, אז צריך לכרוע ברך ולשיר שירי הודיה.
לא לכרוע, לא. כן, זה באמת ניסוח מוגזם, לא לשיר שירי הודיה, אבל לצד הדברים, לצד הביקורת, יש גם דברים טובים שנעשו.
אז בהחלט פרגנתי, אני בהחלט משבח.
אוקיי, השר לשעבר גדעון סער, אתה מציב את עצמך לראשות הממשלה, וכמובן כדי שבקונסטלציה הזו תתבצע בסוף, צריכים גוש של 61 שימליצו לנשיא המדינה עליך כראש ממשלה. מי הם הסיעות הרלוונטיות שיעשו את זה?
אינני עוסק לחלוטין בספקולציות שמקומן יום אחרי הבחירות. אנחנו 33 ימים לפני יום הבחירות. אין עדיין תוצאות של בחירות. אין עדיין מגעים בין סיעות. אין עדיין המלצות. אני מאמין שאפשרי להחליף את השלטון. אני מאמין שאני בעמדה הטובה ביותר לעשות את זה. ואני מנסה לשכנע את אזרחי ישראל מכל הגוונים ומכל המגזרים שנחוץ שינוי, ואת אלה שמאמינים שדרוש שינוי, אלה שלא מאמינים שדרוש שינוי, הצביעו לנתניהו. אלה שמאמינים שחייבים פה שינוי אחרי התקופה הנוראית הזאת, אני משכנע
אתה קורא להם להצביע אדם... לתקווה חדשה. זה נכון שאין תוצאות בחירות, ועדיין אי אפשר לעסוק עכשיו ממש במבנה של הממשלה, אבל אני חותר לשאלה שאומרת שסך כל המפלגות, ולא משנה מה תהיה התוצאה, שיצטרכו להמליץ על אדם אחד לנשיא המדינה, במקרה הזה זה אתה, יהיו ביניהם כאלה ניגודים שהם פשוט לא צריכו לשבת ביחד. ימינה לא ישבו עם ארץ, החרדים לא ישבו עם ליברמן או עם יש עתיד. לכן אני מתקשה לראות עוד לפני התוצאות איך נוצר כאן הגוש הזה.
בוא אני אגיד לך משהו. בוא נדבר על עובדות. לנתניהו okay. בשלוש מערכות הבחירות האחרונות לא היו 61. סביר להניח שגם עכשיו לא יהיו לו 61. אם לא יהיו 61, אני מודיע לך שאני ארכיב ממשלה. אני כבר הרכבתי ממשלות במדינת ישראל יותר מפעם אחת. פשוט עשיתי את זה לאחרים. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו. גם כאשר היו לנתניהו 72 או 73 חברי כנסת בקואליציה, והוא יכול היה להעביר תקציב ולתת מזור לאזרחי ישראל, ולהעביר חוק הסדרים עם כל הרפורמות שנדרשות לשיקום הכלכלה ולחידוש הצמיחה, הוא העדיף לגרור את ישראל בשערות למערכת בחירות נוספת כדי לשפוך מיליארדים מהכספים שמגיעים לרווחה ולחינוך ולבריאות על עוד מערכת בחירות שתרחיב את השסעים בעם. לכן אני לא מתרשם במיוחד מההנהגה של נתניהו, לא רק בניהול ענייני הקורונה, גם בהעדפת האינטרס הלאומי על האינטרס האישי. אדם אחר, במקום נתניהו, שאוהב את המדינה יותר מאשר הוא אוהב את המשך שלטונו, היה מזמן מפנה את הדרך ונותן לאדם אחר להקים ממשלה יציבה ומתפקדת למען...
אז אני רק רוצה לחדד, אני רוצה לחדד את הביקורת שלך, נתניהו, שהובילה בכלל עזיבתך את הליכוד והרכבת מפלגה חדשה ואמירה שלא תשב עם נתניהו, זה לא בגלל ענייניו המשפטיים, אלא בגלל הטענה שאתה משמיע, נתניהו מקדים את ענייניו האישיים לענייני המדינה.
נכון, אני בשעתו כאשר עלתה השאלה והנושא נדון בבגץ, אני אמרתי בצורה מפורשת שהחוק מאפשר גם לאדם שהוגש נגדו כתב אישום לכהן כראש ממשלה. לצערי, מי שהוכיח בשנה האחרונה שהוא מעדיף את האינטרסים האישיים שלו על טובת המדינה, זה נתניהו. ככה שגם אם מבחינה חוקית או משפטית הדבר הזה אפשרי, והוא בהחלט אפשרי, מבחינה עניינית נתניהו לצערי איננו יכול להוביל יותר את ישראל. מה גרם לו לשינוי הזה? האם זה העניין המשפטי? האם זה תקופה ארוכה מדי בשלטון? או כל דבר אחר? כן. זה עניין של ניתוח.
צריך לומר שאחד הדברים שאתה מבטיח לעשות אחרי הבחירות זה לתחום את משך כהונתו של ראש ממשלה בישראל לפרק זמן של שמונה שנים.
שמונה שנים לכל כן. היותר. זה יהיה החוק הראשון שממשלה בראשותי תעביר בכנסת ישראל אחרי הבחירות הבאות.
אוקיי. אתה אומר שוב ושוב, אדוני גדעון סער, שאתה נגד חרמות, זה בסדר, כלומר מול נתניהו המשוואה קצת שונה, כי זאת לא החרמת נתניהו, אלא אתה אומר אני לא יושב בממשלתו, ומנגד יש לנו את מפלגת ישראל ביתנו. ואני חוזר לשאלה הזו, כי אצלנו במגזר החרדי ספגנו חצי שנה של הסתה תקשורתית פרועה, בלי פרופורציות, באמת בלי פרופורציות, כאשר 80% במגזר החרדי התייחס להנחיות הקורונה כפיקוח נפש. ואביגדור ליברמן בשימוש ציני בעניין הזה, מסית בסדרי גודל שאנחנו, סליחה על ההשוואות, אבל זה שנות ה-30 של המאה הקודמת. וזה עובר חלק. אתה יודע, אף אחד לא מדבר על זה. אני רוצה לשמוע את דעתך.
תראה אבי, קודם כל אני רוצה לתקן את תחילת הדברים שלך. כשאדם מחליט שהוא לא יכול לשבת בממשלה מסוימת כי היא עושה רע לעם ישראל, הוא לא מחרים אף אחד, הוא פשוט מסרב להצטרף לעשות רע לעם ישראל. אם אני מציג את עצמי כאלטרנטיבה, כי אני חושב שנתניהו לא צריך להיות אותה ראש ממשלה, אני לא מחרים אותו, אני מבקש להחליף אותו. תפיסה שעושה, דה-לגיטימציה לאופוזיציה, שהיא חייבת להזדחל לממשלה של נתניהו, משל הוא השמש וכולנו הכוכבים, היא תפיסה שלא מבינה מה זה מהות הדמוקרטיה. ואני לא שומע אותך, וגם לא דוברים אחר, עיתונאים אחרים, תשלח לי שאני מהיר לך את זה, אבל אני חייב, כשעולים דוברי הליכוד, אני לא שומע אתכם שואלים, למה אתם מחרימים את גדעון סער? למה אתם לא מודיעים שאם הוא ינצח ברכיב ממשלה, אתם תסכימו לשבת בממשלתו? את זה אתם לא עושים. כי גם אתם כבר קיבלתם והפנמתם שנתניהו הוא השמש וכל השאר הם הכוכבים. אז יש לי חדשות בשבילך. מדינת ישראל תתקיים גם אחרי תום תקופת כהונתו של נתניהו, ואני yes. מודיע לך שהיום הזה יקרה ובקרוב. עכשיו טוב, לשאלתך...
בדיוק, השאלה, כן, בוא ניגש לשאלה, כי אוקיי.
בהחלט, אני אחראי לדבריי ולהתבטויותיי, ולא להתבטויות של מנהיגי מפלגות אחרות, כולל ישראל ביתנו. אם אתה רוצה, אגב, אני גם לא תמיד עוקב, אם אתה רוצה לשאול שאלות על התבטויות של דוברי ישראל ביתנו, תזמין את ליברמן או את...
לא, אני שואל, לא זאת הייתה השאלה. לא ציפיתי ממך שתגיב בשם אביגדור ליברמן. לא זאת הייתה השאלה, אבל בסדר, אני שומע את העניין. בוא נדבר באמת על עוד נושא אחר, אני חושב דווקא האישיות שלך מוכרת לנו הרבה מאוד שנים, כיהודי מסורתי מאוד, שומר שבת, וגם עשית קידוש השם גדול בזמנו, באמירה שלך הזו. אנחנו מכירים אותך כמבקר די קבוע בבתיהם של גדולי ישראל, מכל מיני חוגים, עם קשרים טובים במפלגות החרדיות, חברות של הרבה שנים. האם העזיבה שלך לליכוד, ואני שואל תחושות, אני באמת לא יודע, תגיד אתה, הרגישה לך שכאילו אותו יחס שהיה בינך לבין המפלגות החרדיות הוא כבר לא אותו דבר?
זה כמובן עניין הדדי, אבל בואו נפריד בין שני דברים או שלושה דברים. קודם כל, בהשקפת העולם שלי, נושא הזהות היהודית חשוב לי. היה חשוב לי, נותר חשוב לי וישאר חשוב לי. לגבי היחס לציבור החרדי, אני מחשיב את עצמי אוהב ישראל, וכמובן יש לי חברים רבים חרדים עד היום, ובשבילי כולם יהודים, אין איזה מישהו שהוא לא שייך לעם ישראל, כי הוא שונה ממני באורח חיי. כמובן שנושא הציבור החרדי לא תמיד יש לו זיקה או שוויון למפלגות החרדיות. המפלגות החרדיות משום מה החליטו לקשור את גורלן באופן טוטלי בנתניהו. אין כנראה יודעות מדוע, זו כמובן זכותן, ואני לא חושב ששלטונו של נתניהו הוא טוב למדינת ישראל.
אז האם אתה מנסה בעקבות העובדות שאתה אומר כאן, אדוני, לחדש את אותה מערכת יחסים ביניכם, כי עוד 30 יום יש בחירות, יכול להיות שיום אחרי הבחירות תצטרך ליצור שיח עם המפלגות החרדיות, ואם הוא יתחיל מעכשיו, אולי דברים יהיו אחרת?
לא, אין פה, הרי בסופו של דבר, מדובר בפוליטיקה, ולתוצאות הבחירות יש משמעות. אין מישהו במפלגות החרדיות שאני לא מדבר איתו, והוא לא מדבר איתי, אין הרי כזה דבר. אני כרגע מתרכז, כמו שהמפלגות החרדיות מתרכזות בכל המפלגות במדינת ישראל, להביא מצביעים לתקווה חדשה, ולצאת עם הכוח הגדול ביותר ממערכת הבחירות הנוכחית, וכל השיח שיתקיים עם המפלגות יתקיים אחרי ה-23 במרץ, ובחפוף לתוצאות שלו, ואני לא משלה את עצמי, בסופו של דבר העניין המשמעותי ביותר הוא יחסי הכוחות שיבצרו אחרי תוצאות הבחירות.
כן, קראת היום לנפתלי בנט להרגיע את השיח אחרי כל מיני התקפות פומביות ביניכם, או לא יודע, התקפות, אמירות הדדיות אחד כלפי השני, ואני רוצה לשאול אותך, מנגד נתניהו בכלל מציב את, כיריבו את יאיר לפיד, שמענו את זה כל השבוע, הוא חוזר ואומר, מולי יש את יאיר לפיד, והוא לא שם אותך בעניין הזה. אני שואל, האם הוא באמת פוחד ממך ומבנט, מחבירה של ביניכם,
שתעשו איזה בלוק? מה אתה מסיק מזה שנתניהו כל כך מתאמת למצב את לפיד כיריבו? מה אתה מסיק מזה?
אני מסיק מזה שאולי אתה ובנט נמצאים באיזה בלוק, באיזה הסכמות ביניכם, וכל ההתקפות ההדדיות שראינו השבוע זה ספין נחמד.
אז אני מציע לך להסיק מזה משהו אחר, שנתניהו נוח לו למצב את לפיד כיריבו, משום שהוא מבין שללפיד אין סיכוי להקים קואליציה, משום שהוא מבין שלפיד בנתוני התאמה לרשות ממשלה ראש בראש לא נמצא צמוד אליו כמוני, ולכן הוא לא חושש מלפיד, ואותי הוא פחות, הייתי אומר, מתלהב למצב במקום הזה, וכולם מבינים למה. לגבי החלק השני של דבריך, אין ביני לבין בנט הסכמות, יש בינינו הסכמה אחת לפי שעה, וזה לחתום בין המפלגות הסכם עודפים, וסיכמנו לחתום הסכם עודפים כחלק מכך שלא
טוב
הלכו כוחות קולות לאיבוד, אבל אין לנו כל סיכום לגבי היום שאחרי. האם אני רואה את בנט כשותף ביום שאחרי? החלט כן, אבל אין בינינו סיכום כזה.
קיבלנו תגובה עכשיו מן הליכוד, רק נאמר ממש שתי שורות שהם עושים לנו מהליכוד בתגובה לדבריך כאן. כששלטי החוצות של גדעון סער מודים שהוא לא יכול להקים ממשלה בלי השמאל בראשות לפיד, מצביעי הימין של גדעון ובנט חוזרים לליכוד, כי הם יודעים שרק הליכוד יכול להקים ממשלת ימין על מלא בלי רוטציה. אתה יודע, לא צריך אפילו להגיב, זו תגובה של הליכוד.
לא, אני חושב שחשוב להזכיר לציבור שלא זוכר, שנתניהו כלל את לפיד בממשלתו כשר עוצר בשנת 2013, כלל את אהוד ברק כשותפו בשנת 2009, את ציפי ליבני, את גנץ וניסן כהן, את יעל גרמן. אני חושב שלא היה איזה גורם בשמאל שנתניהו לא ישב איתו. לכן העטפה הזאת היא באמת נלעגת, כי היא בונה על זה שלאנשים אין זיכרון. אבל אני מזכיר שגם כעת הוא יושב בממשלה עם גנץ ועם אמיר פרץ.
כן, אם הרשימה המשותפת תיצור איזשהו שיח, תמיכה מבחוץ, מבפנים, עם הנעונות.
אני חושב שזה בלתי אפשרי. הרשימה המשותפת יש לה עמדות קיצוניות. רק בשבוע שעבר שמענו את חבר הכנסת כסיף מצדד בהחלטת בית הדין הבינלאומי בהאג לפתוח בחקירה נגד ישראל, וכמובן שלהיות תלוי באנשים עם עמדות שהן בעצם אנטי-ישראליות זה בלתי אפשרי.
יושב ראש סיעת תקווה חדשה, מפלגת תקווה חדשה, שר לשעבר גדעון סער, תודה רבה לך על השיחה כאן.
תודה רבה, ערב טוב ושבת שלום לכל
המאזינים. ערב טוב ושבת שלום. אנחנו עם יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת הרב יעקב אשר, שלום וערב טוב.
ערב טוב מוח.
אנחנו בעצם רואים היום את שר בריאות, מציג את התוכנית שהצגת לפני 4 או 5 חודשים, אני לא טועה. התו הירוק.
כן, רק לצערי זה לקח הרבה זמן, גם לקח הרבה זמן להכין אותה, ולכן עדיין קשה קצת להוציא את האישורים, והאתר קורס, ודברים כאלה ואחרים, אבל טוב מאוחר מאשר לעולם לא. אבל גם התקווה שלי והכוונה שלי לאורך כל הדרך הייתה שבאמת התו הירוק הזה יוכל להחזיר לפעילות דברים שהם חלק אינטגרלי מהיום-יום של אנשים. רק לצערי, כרגע העדיפות ניתנת יותר לנושאים שהם חלק מהיום-יום של חלק מהאנשים, אם זה תרבות, שאני תומך בעניין הזה מאוד, ואם זה ספורט, ואם זה דברים אחרים, אבל כשזה מגיע לנושאים של יום-יום, כמו חתונות, או בחינוך להשתמש בנושא הזה של מחלימים ותו ירוק, שמאוד מאוד רלוונטי במקומות אדומים, אז אנחנו קצת נשחקים לסוף התור, ואנחנו ממשיכים ללחוץ ונשב על הדברים האלה ונעשה מאמצים לקדם אותם. אבל בהחלט התו הירוק הוא חלק מהחיים שהולכים להיות לפחות לתקופה מסוימת, אולי אפילו של כמה חודשים, כי הרי אנחנו יודעים שהרבה מאוד עדיין לא מתחסנים, אם זה ילדים שעדיין אין החלטה בעניין הזה.
האם אנחנו, ציבור החרדי ששומע עכשיו על התו הירוק, צריך למהר ולהנפיק אותו, כי אולי יגיע יום שבערים האדומות יוכלו ללמוד בבתי הספר, תלמודי התורה, בסמינרים, רק למי שיחזיקו תעודות כאלה?
אנחנו דורשים את הדבר הזה, אנחנו, למרות שכרגע עדיין הממשלה, למרות שהייתה החלטה עקרונית לפני שבועיים בקבינט, עדיין בתקנות זה לא מופיע, באופן חליפי נקרא לזה, אז באמת היום הממשלה שינתה את הצבעים, הפכה את הכתום לכתום בהיר וכתום כהה, ובעצם עשתה תיקונים שדי מסדירים חלק גדול מהערים שהיו אדומות עד לפני כמה ימים. זה פתרון לעכשיו, אבל זה לא פתרון סופי. אני חושב דבר אחד, יש פה נקודה אחת. אנחנו באים, והממשלה באה, והמדינה באה, וגם אנחנו באים ואומרים איך הוא להתחסן, כי החיסון זה הדבר שיכול לאפשר לכם לחזור לחיים. אז כשאומרים דבר כזה, צריך לעמוד מאחורי העניין. זאת אומרת שמי שמתחסן או מחלים, יכול לחזור לאורח חיים נורמלי.
מי שעושה את החובה צריך לקבל את הזכות.
בוודאי, ואז זה יכול להיות שהתחסנו, אבל לא, אבל זה אנחנו נחכה עוד חודשיים, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד חודשיים, אנחנו לא יודעים אם לא יתפרץ עוד פעם לאיזשהו מקום כזה או אחר ויהפוך לעיר אדומה או אפילו אזור קטן או בית ספר מסוים.
כלומר, ברגע שיש מנפיקים את המושג, מה שאתה אומר לנו, חבר הכנסת אשר, אני רק רוצה לחדד, אתה אומר ברגע שמנפיקים תו ירוק, הוא צריך להיות כרטיס כניסה לכל מקום, לא משנה באיזה צבע העיר.
נכון, בגלל שבעצם זה צריך להפוך את, את בתי הספר לאיים ירוקים, או כמו שהיה התוכנית שהיא בעצם כמעט אותו תוכנית כמו שלי של חיים ביבס וראשי העיר שהצטרפו אליו, של משפחות ירוקות. אין מה לעשות, כל עוד שכל, לא כל מדינת ישראל, לא כל התושבים יהיו מחוסנים, ולא כל הילדים, וזה ייקח עוד זמן, ואנחנו יודעים שזה ייקח עוד זמן, אז צריך לפחות ללכת במתווים הללו, כי כל הזמן אמרו לנו צריך להיות דיפרנציאליות, לא יכול להיות שבמקום מסוים הוא ירוק, אז ילדים לא יכולים ללמוד וכולי. אוקיי, אז זה יכול להיות לסגרים, אבל זה צריך להיות גם לפתרונות. לפתרונות דיפרנציאליים זה בדיוק הדבר הזה של בתי ספר שיפעלו חלקית למחלימים.
אוקיי, הנקודה הזו בהחלט ברורה, ונקווה שבאמת הדרישה הזו שלך תענה בהקדם, למרות שכבר התקבלה החלטה בקבינט לפני שבועיים לאשר אותה, ראינו שתו הירוק לקח 5 חודשים, אולי זה ייקח קצת יותר מהר. יום ראשון חוזרים ללימודים, הערים הכתומות, אני רק אמנה רשימה קצרה של הערים החרדיות, גם לטובת המאזינים, אופקים, בית שמש, בית הרלית, בני ברק, גבעת זאב, הרבה משכונות ירושלים, למעט רמות ו... שכונת ארנוף ועוד כמה מקומות, מודיעין אלית, קריאת יערים, רכסים, כפר חבד, כל אלו חוזרים ללימודים ביום ראשון. אני רוצה לשאול אותך, הרב אשר, האם זה באמת אומר שמערכת החינוך לבנות, בתי הספר, בית יעקב, סמינרים, בערים הללו, מתחילה ביום ראשון?
כן, זאת המשמעות הברורה לחלוטין. אגב, זה הגיע חלק מתוך הלחץ הכבד שאמרנו, תמצאו פתרון, אז אם לא מצאו כרגע את הפתרון שמחלימים, אז מצאו את הפתרון הזה שהוא פתרון מקובל עלינו גם כן לשלב הזה לפחות, ונוכל להחזיר, לא יכול להיות. יש משפחות שיושבים עם תינוקות בבית, ההורים עובדים כי נפתחו כל, נפתחו כל מקומות העבודה, אמהות עובדות, ילדים לא הולכים למעון, ילדים לא הולכים, בנות הולכות לסמינר וכו'. אין ספק שזה מה שאמור להיות, זה בעצם המשמעות של הרמזור, זה מה שאמור להיות גם בהחלטת הממשלה שעדיין לא הגיע סופית, אבל אני מקווה שזה מה שיקרה, והיא המשיך מגמת הירידה, אז גם שאר הערים הללו, בין אם החרדיות, בין אם לא אלה שהיו אדומות, יפכו לכתומות וכתומות בהירות, ונוכל לחזור לאורח חיים נורמלי.
כן, אומר לנו כאן גדעון סער לפני דקות אחדות, המפלגות החרדיות קשרו את גורלן בגורלו של נתניהו, ולא מבינות שיש יום גם אחרי נתניהו. אתם לא מבינים את זה, הרב אשר?
אף אחד לא קושר גורל עם אף אחד, זה ממש לא. יש דבר אחד שהוא בהחלט יש לו בסיס, זה לא תחת המילה לקשור את גורלנו, אבל בהחלט במשך שנים מפלגות החרדיות הלכו עם הליכוד. הליכוד היא מפלגה גדולה שמייצגת חלק גדול מהעם, ובמיוחד את החלק המסורתי שלו. ואנחנו הולכים עם החלק הזה שהוא גם חלק גדול, והוא גם חלק מסורתי שקרוב לליבנו, שמבין שאנחנו נאבקים הרבה פעמים את המאבקים בשבילו ולא רק בשביל החרדים. אז מה, למה מצפה גדעון סער? שאנחנו נבוא ונגיד שהליכוד לא יהיה שותף שלנו? הליכוד יהיה שותף שלנו. אם הוא רוצה להציע לנו כחלופה לשותפות עם הליכוד, זה לא משנה כרגע אם נתניהו בראש או כל אחד אחר. אבל אם כחלופה הוא רוצה להציע לנו ממשלה שיש שם מורכבת מהמפלגה שלו, אולי מפלגה נוספת שנקראת ימנית, ויש עתיד ומרץ ועבודה, אבל ברור שאנחנו מעדיפים להיות בממשלה עם הליכוד, ולכן אנחנו נמצאים שם.
טוב, בוא נדבר על סוגיית החתונות. התו הירוק יוצא לדרך, אבל הממשלה עדיין לא אומרת שהתו הזה יאפשר גם להשתתף באירועים, בשמחות, בחתונות. כרגע החתונות לא שונו בהם הכללים, בלתי אפשרי להתחתן מבלי לעבור על החוק של משרד הבריאות. מה עושים בעניין הזה?
זה אחד הדברים שבאמת טומנים את הראש בחול, קבעו איזשהו מתווה שהוא לא ישים מהיום הראשון שלו, מהרגע הראשון שלו. להזכיר לך, אני דיברתי גם בימים בהתחלה, דיברנו על תוכנית של... גם חתונות מצומצמות שלא הכרנו אף פעם דברים כאלה, אבל משהו יותר סביר מאשר 20 אנשים, יותר 20 אנשים זה רק הצד של החתן המקרבה הראשונה.
חלקית, מה זה צד חתן 20 איש? זה חתן בודד.
הרבה פעמים זה אפילו לא חצי. אז ככה, כשעושים, תומנים את הראש בחול, והכל בסדר, כי העיקר שזה נקרא ככה. עכשיו, אנחנו לוחצים כבר הרבה זמן על הנושא הזה של החתונות. ונכון שהקבינט החליט עכשיו בימים האחרונים להכניס את זה לפעימה האחרונה. ואני שואל למה, ואני שאלתי את זה כבר בוועדה לפני כמה שבועות שאמרו שזה הכוונה של העניין הזה, אני שואל למה, כי העיקרון בעצם של התו הירוק בא ואומר, שזה לא מתאים למקומות פתוחים סתם, זאת אומרת חנויות קטנות, אפילו בתי כנסת קשה קצת לעשות את הדבר הזה, לא יכול לשים ברקוד בבית כנסת ודברים מהסוג הזה. אז בדברים הפתוחים לא, באותם דברים שהם אירועים, אם זה אירועי תרבות, אם זה אירועי ספורט, ולהבדיל אירועי חתונות, והרי בסופו של דבר יש אדם אחד שהוא אחראי ומארגן את המקום, בא לאולם שהוא אחראי. אמרתי, אני מוכן לתת יד להעלאת כנסות מאוד גבוהה על בעל אולם, אם הוא, לא, אם הוא יכניס אנשים שלא נמצאים בתוך התו הירוק, לתוך חתונה. לקחת את הדבר הזה ופשוט להפעיל אותו על זה. אנחנו נמצאים כרגע באמצע חודש אדר, כשאנחנו לקראת ניסן, לקראת פסח, נכנסים לספירת העומר. הרי כולנו יודעים שהחודש הקרוב הולך להיות חודש אינטנסיבי בחתונות. למה לא לעשות פיילוט כרגע, להתחיל עם הדבר הזה, להגביל כמות של אנשים סבירה, והיום יש לנו רוב האנשים, הם או מחלימים, או כאלה שהתחסנו, ואם יהיה משפחות שבהם יהיו כמה אנשים שירצו להשתתף בחתונה עם קרבה כזו או אחרת, יעשו בדיקה יום לפני החתונה ויבואו לאותה חתונה. אפשר לשלוט על זה, כי יש בעל אולם שאם הוא יודע שהוא עלול לשלם על זה ביוקר ואת כל הרווח שלו להפסיד, הוא גם ידע לשפות את עצמו מול האנשים. מה ההבדל בין אולם שיהיה בו הופעה של זמר לבין אולם שיהיה בו חתונה? נכון, יש נושא של אוכל כך או אחרת, אבל אם אנחנו אומרים שהחיסון הוא דבר בטוח, אם אנחנו יודעים שמחלימים בניהול הסיכונים זה הדבר שמדביק הכי פחות, אז בואו נתחיל לחיות לפי זה, אם לא, אז למה להתחסן?
כן, טוב, שאלות קשות. אין לי תשובות, הרב אשר.
האמת היא שלצערי גם לי אין תשובות. ואני מנסה לחוץ בכל דרך, אני וחבריי בעניין הזה, אני מאוד מקווה, אני פניתי לשר הבריאות להקדים את הפעימה השלישית שמדברת על עוד שבועיים, להקדים אותה לעוד שבוע שלפחות מיום אחרי פורים עד פסח אפשר יהיה לעשות חתונות בצורה מסודרת, בצורה מובטחת, כמו שיהיה כל הופעה, או היום כבר מתארגנים בכל הציבורים לכל מיני הופעות ולכל מיני מוזיאונים ולכל מיני אירועים כאלה ואחרים, או אירועי ספורט שהם גם צפופים או יש בהם הרבה מאוד אנשים. למה שלא יהיה הדבר הזה? אתה יודע, התחושה שלי, אתה יודע למה זה לא, למה הם לא דוחפים את זה? כי זה פחות מעסיק אותם. כי אותם פקידים שמכינים את ההמלצות לשרי הממשלה, וגם שרי הממשלה ברובם, מבינים יותר חשיבות של כדורגל, ומבינים יותר חשיבות של תיאטרון.
כן, אירועי תרבות מאשר בתי כנסת
וחתונות. חתונה יכולה גם להידחות לעוד שנה, כי אצלם זה רק האירוע. אצלנו זה חלק מהחיים, זה לא דבר שיכול להידחות, וזה לא יידחה.
כן, טוב, מילה אחרונה באמת על הנושא הפוליטי. נתניהו התראיין השבוע על התקשורת במופע מוצלח, ובין היתר הגן על הציבור החרדי, לא יודע בשפה רפה או לא. איזה ציון אתה נותן להתייחסות שלו לשאלות שהוא נשאל בנושא הציבור החרדי והקורונה?
אני לא זוכר את כל השאלות, אני גם לא ראיתי את הכל, ואני לא זוכר את כל התשובות. אני חלק אחד כן ראיתי שהוא בא והסביר שהוא חושב שזה תפקידו כראש ממשלה להיות בקשר עם מנהיגי הציבור החרדי, וזה לא בושה, זה תפקידו, וטוב שהוא לא ברח מזה, וטוב שהוא אפילו התגאה בזה, בגלל שמסע הדלגיטימציה שעושים גם לראש הממשלה בעניין הזה, וגם על הדרך תוך כדי זלזול בגדולי ישראל, שהם, מה לעשות, הם המנהיגים שלנו, והם אלה שאומרים לנו מה לעשות. אני יותר סומך על מה שיגידו לנו. אני תמיד שואל פוליטיקאים בתפקידים בכירים, תגיד לי, מי אתם מתייעצים שאתם צריכים לקבל החלטה? לנו לפחות, אנחנו הולכים לשמוע מה אומרים לנו גדולי ישראל, שיש להם ניסיון, יש להם עיניים של גדולך, שבאו מתוך כוח התורה שבהם. ואני חושב שבזה, את החלק הזה שמעתי, ואני יכול רק להצדיע על מה שהוא אמר, שמבחינתו להיות בקשר ולשמוע ולהשמיע את הדברים בפני גדולי ישראל שמנהיגים ציבור כל כך גדול במדינת ישראל, זה דבר מבורך ודבר הכרחי, ואני מקווה שהוא כך יישאר.
יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת הרב יעקב אשר, תודה רבה, שבת שלום, בהצלחה.
שלום. שבת שלום, תודה רבה.
פרסומות. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. מהמטבח שלי בספשייל פורים מיוחד, השפית מירי זורגר במשדר וידאו מיוחד בשיתוף לוטוס, והפעם מתכונים מגוונים במיוחד בפורים. רוצה לצפות בחינם במשדר? שלחי את המילים פורים עם זורגר למספר 055-333-9393 או כנסי להרשמה באתר כל חי ותקבלי את הלינק. ספשייל פורים עם מירי זורגר בשיתוף לוטוס, יום שני י' באדר 22 בפברואר בשעה 21:00, מחכים לך.
השמחה מתחילה. משלוחי המנות השנה עולים ברמה וניתנים בשמחה עם בקבוק יין טפרברג. יקב טפרברג, דור חמישי לאהבת יין. הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
לא רואים עלייך כשאת רצה בין ילדים לעבודה. לא רואים עלייך כשאת יוצאת לקניות או פוגשת חברה. לא רואים עלייך כשאת עם מסכה וגם כשאת בלעדיה. לא רואים כמה כאב את מסתירה. את בת מלך. את לא לבד. בת מלך מסייעת לנשים במצוקה ולילדיהן, בזכות טיפול מסור, מקצועי ואישי. התקשרי לקו הסיוע של בת מלך. 1-800-292-333.
איך אומרים סופג ורגיש במילה אחת? בייביסיטר. חיתולי בייביסיטר סופגים יותר, כן, הרבה יותר, בדיוק כמו שאת רוצה לבייבי שלך. בבדיקת מעבדה נמצא שחיתולי בייביסיטר סופגים יותר מהגיס ופמפרס, והם גם נבדקו דרמטולוגית לאורו הרגיש של תינוקך. חפשי את חיתולי בייביסיטר בנקודות המחירה. בייביסיטר, כל מה שחיתול צריך.
בעל עסק קטן או בינוני, המשכת להעסיק עובדות ועובדים בתקופת הסגר? בדוק עכשיו את זכאותך למענק שימור עובדים. בעלי עסקים שפעילותם נפגעה יוכלו לקבל מענק של 5,000 שקלים בהתאם לכללי המענק על כל עובד שהמשיכו להעסיק בחודשים ספטמבר עד אוקטובר. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או חייגו למוקד כוכבית 8104. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית, כפוף לתקנון.
נהגים יקרים, בתקופה הקרובה יחלו עבודות לשדרוג רחוב דוד המלך. במסגרת העבודות, הרחוב ייחסם לתנועה במקטע שבין הרחובות לינקולן לוושינגטון. מומלץ לנסוע בדרכים חלופיות. אנו עושים מאמצים לצמצום ההפרעה לשגרת החיים. תודה על סבלנותכם.
רותי, הכביסה שוב יצאה כמו דיקט.
קשה לכביסה לצאת רכה וריחנית מהמייבש? לקראת סוף פעולת היבוש, רססי סאנו מקסימה למייבש, ישירות על הבגדים וטעני מכביסה רכה וריחנית. בנוסף, ניתן גם לרסס לתוך הארון או על הכביסה התלויה על חבלי הכביסה. סאנו מקסימה למייבש, הנוסחה לכביסה רכה, ריחנית ונעימה.
זה היה הטיפ היומי, באדיבות חברת סאנו.
צוחק מי שצוחק ראשון. רוצים לזכות בדמי פורים בשווי 1,000 שקלים? קנו 5 מוצרים ממגוון מוצרי קליק, שימרו את החשבונית, התקשרו לקו הבדיחות הפורימי, שחקו ואולי תזכו. 6 זוכים בכל שבוע. להשתתפות חייגו כוכבית 5993, כפוף לתקנון.
מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה. מגוון מתנות מגנום בפיור. לדוגמה, קנה ב-1,000 שקלים, קבל רקנטי קברני מגנום. קנה ב-1,500 שקלים, קבל טישבי אסטייט מגנום מתנה. קנה ב-3,000 שקלים, קבל פרח האביב מגנום מתנה. מחלקת היין בלבד. חגיגת פורים בפיור. פיופ יין ואלכוהול. רמת אשכול מישור אדומים ומחניים. מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
סימילק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. מספר 1 בעיכול. על פי סקר אמהות, קנטר 2019. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
מסיבת פורים עד לא ידע עם מורדובה. משקה אלכוהולי מהמתכון הסודי בחשרות מעודרת. מורדובה. להשיג ביש חסד באתר האינטרנט או בכוכבית 2509. מורדובה. המשקה שאתם חייבים בחגיגות הפורים. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
השבוע במשפחה, יושב ראש דגל התורה משה גפני ברעיון סוער ליוסי אליטוב ואבי בלום. הסודות מהקליניקה של מרפא הנפשות הנודע הרב אברהם טברסקי נחשפים. ואחרי שהתגייר כדת וכדין, כוכב הספורט העולמי אמר סטודמייר ברעיון ראשון.
כי יש דברים שקורים רק במשפחה.
למנויים חייגו כוכבית 6485.
האתגר התורני הגדול בעולם חוזר.
תם חידון הלכה למעשה.
תשובה מלאה ומורכבת, 10 נקודות.
וואו, לא
ביום ראשון הקרוב, תוכנית מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"א על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לביא. כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.
עכשיו אלה סיפור מרגש ויוצא דופן, איתנו אח ראשי במחלקת הקורונה בבית החולים העמק, מהר אברהים, שלום ערב טוב.
ערב טוב לך.
בוא תחזיר אותנו לאותם רגעים שבו אתה מוצא את עצמך ליד מיטתו של הרב אהרון גלסטר, בדקות האחרונות לחייו, אתה נמצא שם לבד ובני משפחתו בטלפון. מה קורה שם בדקות האלה?
אנחנו, זה רגעים מאוד מטלטלים, עבורי ועבור המשפחה ועבור כל הצוותים שעובדים ביחד איתנו. אני לא הייתי שם לבד, הייתי עם עוד הצוות שמטפל, אבל אנחנו חיכינו וחיכינו למשפחה שיוכלו להגיע רחוק מהמרכז עד לאפולה, ולצערנו נתקעו בפקקים, והיה כל כך חשוב לנו לפחות שיוכלו להגיע לפחות ללוות אותו ברגעים האחרונים ולחלוק לו כבוד לפני המוות, כי ידענו את זה ובשרנו להם את זה בטלפון שיגיעו על מנת להיפרד ממנו. אתה נמצא בשביל טלטלה של רגשות כזה מעורבים של מה לעשות. ידענו שכאילו אין עוד מה לעשות מבחינה רפואית, הבן אדם ימות. והמשפחה כל כך רצו להגיע על מנת לפחות להיפרד ממנו. ואז אני שואל את הרופא, רופא טיפול נמרץ, דוקטור איתמר, ידידי, כאילו, בסדר, יגיעו המשפחה, אז למה חשוב שיגיעו לפחות לפני המוות? והוא מסכן, מנסה לתחזק אותו, אומר לי, אולי רוצים לשאת לו תפילה. ואני כזה מצאת את עצמי באופן ספונטני כזה, עומד ליד הראש שלו, ואני מקריא לו כזה, רק שמע ישראל, אני לא מכיר את כל התפילה כמו שצריך, אני לא יהודי שמכיר את התפילות, אבל ידעתי מניסיוני, ונפגשנו בעבר לצערי במקרים כאלה, וידעתי שמשפחות התפללו תפילות כאלה לפני המוות על העיקר שלהם, ומצאתי לנכון שזה המעשה הנכון.
ואתה בזמן הזה נמצא איתם על הקו?
לא, על הקו, קודם דיברה איתם העובדת סוציאלית, ואנחנו ידענו שהם מתעכבים, הם לא היו איתי על הקו, אני רק אמרתי את זה, ויצאתי החוצה, ולצערי הוא נפטר לפני שהם יגיעו. פקשו שם הרופאים בחוץ ובשרו להם, והיה לי חשוב לגשת לבת שלו שנפטה אותו בכל תקופת האשפוז כחודש אצלנו, והיה איש כל כך חשוב לנו, כי בהתחלה היה איש בן אדם שמדבר איתנו, אפילו מברך את כולנו כאחד כל יום שנכנס. אם נכנסנו בדרך כלל להקל על המטופלים, זה המטופל שאנחנו תמיד ניגשנו אליו על מנת שיקל עלינו, הוא תמיד בירך אותנו ותמיד נתן לנו חוזק. ועמדתי לידה כזה במצב של חסר אונים, כאילו אין עוד מה לעשות.
כן. מאיפה נשלפו לך המילים הללו, שמה ישראל? כלומר, את כל המשך הפסוק אתה לא יודע, אתה יודע רק את שתי המילים האלה, שמה ישראל.
אכן כן, אני אומר לך מאיפה נשלפו לי, אני לא יודע. אני מכיר קצת, למדתי פעם, שלמדתי תואר שני, למדתי קורס ביהדות, כי קורס בחירה. הדבר שהלכתי, אמרתי והתעניינתי. ואני אמרתי לך, אני כ-20 שנה ולצערי פגשנו הרבה מקרים ואנשים כאלה, וידעתי שגם בכל הדתות תמיד יש תפילה אחרונה לפני מוות. מאיפה נשלטו המילים האלה אני לא יודע, זה בא לי כזה בתחושה שזה משהו צריך לשמוע.
אגב, זאת אותה תפילה כמו באסלאם, אותה תפילה שהשם האלוקים הוא האחד והוא היחיד.
לגמרי, לגמרי.
כן, זה אותה מילים, אותה תפילה.
זה אותה תפילה, זה רק מראה לנו שיש לנו אלוהים אחד שמאחד את כולנו, ואנחנו צריכים תמיד לחפש ולראות את מה שמאחד אותנו כעם, מה שמאחד אותנו כאנשים, מה שמאחד אותנו כחברה, ומשם אנחנו נתקדם. ורגש אותי עוד יותר שאני, המעשה הזה היה לפני פחות כמה ימים, ומבחינתי זה עבר, ואתמול בערב אני מקבל שיחת טלפון מפתיעה מהבת שלו שהשיג את הטלפון שלי על מנת להגיד לי שזה מה שנתן לה מנוחה לנפש שלה, שידע שאבא שלה שמע את המילים האלה לפני המוות שלו. וזה עשה לי עוד תמרמרות ורגש אותי עוד יותר, לדעת שלפחות הייתי שם בשבילו ברגע שלא היה משפחה, אז הייתי שם בשבילו המשפחה, אני וכל הצוות ביחד איתנו שטיפל בו במסירות.
באמת סיפור מרגש, מאיר אברהים, באמת, אתה יודע, כל כך מרגש לגלות אנשים באמצע הדרך, אתה יודע, בלי הבדלים בין דת, בין עדות, מוצאים את המאחד. אני מאחל לך שתמיד תשמיע את המילים מזל טוב. וזה אמן. ככה אמן, עדיף. אמן, תודה רבה לך, ריגשת אותנו.
תודה רבה לך, בהמשך יום נעים.
תודה. ערב טוב, פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. כנסו לקצב, כנסו לאווירה. הגרלת כל הקופה עושה לכם שמח. ביום שני הקרוב, גדולי הזמר בהופעת ענק שתכניס אתכם לאווירת הפורים. בשידור חי מבנייני האומה, בשיתוף ילדי פיתוחים, פיני איינהורן, זנביל ויינברגר, אהרון רזל, מקלת מלכוס, תזמורת מורחבת בניצוחו של המאסטרו יואלי דיקמן ובהנחיית מנחם טוקר. ובמרכז הערב, הגרלת הענק על כל הקופה. הופעה חיה באווירת פורים. יום שני י' באדר החל משעה 8 בערב בשידור חי כאן בכל חי ולצפייה ישירה באתר כל חי.
יש משרד ויש משרד בלב, בלב הפועם של בני ברק. משרדים פרטיים וחדשניים להשכרה במגדל לב העיר BTC במרכז רבי עקיבא בבני ברק. קרוב לבית, קרוב ללקוחות, קרוב לעובדים, קרוב לתחבורה, קרוב לכל מה שהעסק שלכם צריך. ועכשיו בהזדמנות, משרדים אחרונים להשכרה החל מ-2,550 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 2371. לב העיר BTC, הלב הפועם של בני ברק.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
זוגות יקרים, אם גם אתם מצפים ומתפללים לזכות בזרע של קיימה, בונה עולם כאן כדי ללוות אתכם ולעמוד לצדכם עד לרגע המאושר בו יקראו לכם אבא ואמא. ארגון בונה עולם תומכים ומעניקים ייעוץ הלכתי, רפואי ומקצועי בליווי אישי ודיסקרטי, פיקוח הלכתי צמוד בהמלצתם של כל גדולי ישראל. לייעוץ 03-949-1212 03-949-1212.
All Gift for You, משלוחי מנות לכל יעד ברחבי הארץ ולמגוון יעדים בארצות הברית ובאירופה. הקדימו להזמין אונליין. All Gift for You, 02-997-4050 02-997-4050.
נתונים מהשנה האחרונה מצביעים, בעלי תואר אקדמי נפגעו פחות במשבר הקורונה ושמרו על יציבות כלכלית. הקמפוסים החרדיים של הקריה האקדמית אונו באור יהודה ובירושלים מזמינים אתכם להירשם למגוון מסלולי לימוד מעשיים: משפטים, חשבונאות, נדלן, פרסום ושיווק, משאבי אנוש, חינוך וחברה ועוד. זה הזמן לחשוב קדימה. כשמתכננים רחוק, מגיעים רחוק. הרישום למכינות הקדם אקדמיות בעיצומו. לפרטים חייגו 072-333-4741.
מגיני אוזניים? ניקור סיני? מרק אוף? יש לנו שילוב נכון יותר להגנה הטבעית שלכם. סופרב מציגה, כמוסה אחת עם שילוב מנצח להגנה הטבעית. גם ויטמין C, גם ויטמין D וגם אבץ. נוחות ועוצמה של שלושה רכיבים בכמוסה אחת. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
שלום, כאן אושרת אופק, בעלים ומייסדת של בית הספר אטרה. בית הספר הגדול במגזר החרדי להכשרה והשמה בעולמות ההייטק. בית של תורה ורווחה כלכלית. אני שמחה לבשר לכן שהשנה נעניק 1,000 מלגות להכשרה מלאה ועבודה בעולמות ההייטק לנשים חרדיות. מעוניינות לבדוק את התמתכן למלגה? מוזמנות לחייג אלינו עכשיו.
זה בסך הכל שפעת.
אף אחד לא ימות מזה.
הם מכניסים לנו שבבי מעקב.
מידע כוזב ושקרים מסכנים אותנו. הם מתכחשים לחולים, לנפטרים, לטרגדיות, וממשיכים לפזר שמועות ועלילות כזב במטרה לזרוע בהלה מפני החיסון. עוצרים את מסע השקרים של מתנגדי החיסונים. לא מפיצים שמועות ופרסומי כזב. בכל התייעצות רפואית, פנו לרופא המטפל עליו אתם סומכים, לאתר משרד הבריאות או לקו המידע של מרכז ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. החיסון יעיל ובטוח ויכול להציל חיים. הקורונה עלולה לסכן חיים. מגיש משרד הבריאות.
הצילו! תמר נפלה וקיבלה מכה!
טראומיל מציל!
טראומיל של אלטמן, לעיסוי ולשיפור ההרגשה במצב של כאבי שרירים וחבלות. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
תראו את השירות, תראו את המבחר, מסגרות אופנתיות, פתרון לכל מספר. תראו את המומחים, את האופנה העכשווית. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן,
ואנחנו מסיימים עם שמעון ברייטקופ והרב יוסף שווינגר. שלום, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
ערב טוב רבי יוסף, מה שלומך?
ערב טוב, ברוך השם.
איך עבר עליך השבוע?
מתוך קור, אבל עוד פעם, כשאתה רואה, דיברו כל הזמן על איזו הופעה של נתניהו, שאתה רואה אותו, ואתה רואה באמת את כל המתחרים, ואת כל מי מתייצב מולו, ובכלל, אתה יכול להבין, לפעמים טוב שאנחנו איתו, ואנחנו לא בצד השני. ליד מי היינו צריכים לעבוד, ובמי לפתוח לכאורה. באמת היו דברים שקצת תרגיעו את כל הספקנים. גם היה הכי פופולרי, אגב, גם היה הכי פופולרי ברעיון כזה, לתקוף את החרדים, לבקר אותם והכל, והוא עמד די בגבורה למול כל השאלות הקטנוניות שתקפו אותו בנושא הזה.
אני חושב שצריך לדעת כאן, אני שמעתי גם בתחילת השעה את הרעיון של גדעון סער, ואני חושב שבסוף אנחנו מסתכלים על נתניהו, יש גם את ההופעה התקשורתית המאוד מאוד יפה שלו, ופנומן ושחקן, ולא, אבל לא בגלל זה אנחנו איתו, לא בגלל שהוא באמת קריזמטי ויודע להתראיין טוב, לא זה הגדולתו של נתניהו, ולא בגלל זה הציבור החרדי קרא שאתה ברית, למרות שזה נחמד לראות את זה, אבל אני חושב שכמשהו הרבה יותר עמוק, כי מי שראה השבוע איך נתניהו מתראיין וראה את הזכיחות, הזכיחות של הצד השני, של הצד המראיין, ותבוז שהם רוכשים לו, וזה לא רוכשים לו נתניהו כנתניהו, רוכשים לו נתניהו כמייצג של היהדות המסורתית, של מי שהולך יד ביד עם החרדים, רוכשים לו בוז כזה עמוק וכזה, אתה יודע, אפילו לא מסתכלים עליו, והשאלות ששואלים אותם, שאלה ראשונה, המדינה כאן קורסת, ואני חושב שאבי כתב את זה גם השבוע, מדינה קורסת, קורונה, כלכלה, הכל, השאלה הראשונה שיש לשאול ראש ושאלה, איך אהבת לדבר עם הרב קניבסקי? זה מה שיש להם לשאול. אין לא שאלות בנושא כלכלה, לא שאלות בנושא ביטחון, לא שאלות בנושא
היסטוריה. אני דווקא
רק מילה אחת. אני אומר, יש הבוז הזה שהם רוכשים לנו, ואני חושב שלכן אנחנו כך שמחים לראות שיש לנו מייצג שלא נכנע לבוז וליהירות הזאת, שמפנים כלפי כל מה שקדוש ויקר. ושמעתי בתחילת השעה כאן את גדעון סער, ואני חושב שהוא גם מייצג את הסוג הזה של האנשים, אתה יודע, שרואים בנתניהו, זה אחד שאפשר לדרוך, לא רק נתניהו כנתניהו, לדרוך עליו על משהו מייצג, ואני שמח שאותו אפשר להחרים, ואותו אפשר לקנות בשמות, ולרדת עליו ברמה האישית, ורוחה שלום, נגד שיח של חרמות, ונגד שיח של צינה, ונגד, ואתה רואה את הצביעות הזאת, באמת אתה לא יכול שלא לחוש את תחושה של כבס מכל הזה, ולשמוח שאנחנו במדרכה השנייה.
אסור לנו להתבלבל אבל שימן, בשעתו אותו נתניהו שאנחנו כל כך מתרפקים עליו, היה זה שהוביל את הקיצוץ בקצבאות הילדים, וגם לקח את לפיד כשר אוצר בממשלתו. היו כבר דברים מעולם, אבל, לא אחת, וכולנו יודעים את זה, תוקפים את החרדים בגלל שהם תומכים בנתניהו. שאתה מסתכל להם על רק שנייה, שאתה שומע היום את העמדות שלו כיום, וזה שהוא לא מתבייש להגיד שהוא התקשר ודיבר עם הנכד של רב חיים, עם רבי ינקב קניבסקי, ולא מתנצל ולא מגמגם ולא זה, ואומר שזה לגיטימי ביותר, וזה מוציא אותם מדעתם. דווקא השאלה שלהם הייתה עוד ציון לנו, כן, שידעו שמי שצריך להתעת איתה פה עם כל דבר ועל כל נושא שהוא גורלי לחיי העם, אז זה רב חיים, לא בושה בכלל, להפך.
אוקיי, נסתפק בדברים הללו שלכם הערב, הרב שווינגר ושימן ברייטקופ, תודה רבה, שבת שלום לשניכם.
מגיע מילה גם לשימן על כל ההיערכות של המטה השלק, כאיש עיריית ירושלים.
לא, ההיערכות לא הסתיימה, בואו צריך להחזיר את הכלים. כן, טוב, תודה רבה, סיימנו. נאחל למאזינים שבת שלום, בשורות טובות. תודה לאורי כהן הטכנאי, לעורכת הראשית אסתי פלד, להתראות.